מדורים דף למדי, אנחנו מתחילים אחרי שליש העמוד. בערך בואי מיני רוב ומרב נחמן, יש מעילה בקונמות או לא? אדם שאסר על עצמו דבר בקונם, והוא נהנה מזה. יש בזה מעילה? האם הוא יביא קורבן אשם כמו אדם שמועל בהקדש או לא? אמר לי, אז רב נחמן עונה לו, תניסוו. אפשר ללמוד את זה מהמשנה שלנו, שאמרנו מקום שנותנים מלא השכר, מקום שרגילים ליטול שכר על השבת הוועידה, טיפול הנאה להקדש. למה כתוב להקדש? למימרי כי הקדש. מה הקדש יש בו מעילה? אף קונמות יש בהן מעילה. למה לא כתוב שטיפול הפרוטה הזאת יזרוק אותה לים המלח? למה צריך להביא את זה להקדש? סימן שקונם זה כמו הקדש. אומרת על זה הגמרא כי תנאי, זה במחלוקת תנאים. קונם כיכר זו הקדש. שהכיכר תהיה קונם כמו הקדש, כמו קורבן. והחלה, בין הוא ובין חברו מעל, כיוון שהוא אמר שהכיכר הזאת קונם על כולם, מי שיוכל את זה עם על, הביא קורבן מעילה. לפיכך יש לה פדיון, גם אפשר לבדות את זה, אם יבדה את זה, יוציא מזה את האיסור. אבל אם הוא אמר כיכר זו עליי הקדש והחלה הוא, הוא מעל, חברו לא מעל. לפיכך אין לה פדיון דברי רב מאיר. אומר רב מאיר, דבר שאסור על כולם, הוא ממש כמו הקדש יש לו פדיון. דבר שאסור על פלוני ומותר לאלמוני, הוא לא כל כך חזק, הקדושה שלו לא כל כך תקיפה, שהיא יכולה לעבור לפדיון. אין לה פדיון. דברי רב מאיר. החכמים אומרים, בין כך ובין כך, לא מעל, לפי שאין מעילה בקונמות. אמר לו רבה חברי דרב איביה לרבה שהיא, כי קרי עליך, הוא נתנה לו במתנה. הוא אמר לו, כי קרי אסורה עליך. אחר כך הוא נתן לו את זה במתנה, ואנחנו מדברים בשוגג. מי מעל? למעול נותן? הלא אסירה עלי. הוא אין לו שום איסור? זה אסור עליו. והר"ן כאן מדייק, ואומר, מכאן תשובה להרמב״ם שכתב, שהמדיר את חברו ואיך היא לא לוקה, משום לא יאכל דברו. פה מוכרח שהמדיר לא לוקה. מה תגיד, למעול מקבל? יכול דאמר, היתרה בעיתי, איסורה לא בעיתי. אם הוא היה מזיד, אז בוודאי אפשר להגיד שהוא מעל. אבל כאן שהוא לא יודע, הוא אומר, תראה, אם אני הייתי יודע שזה איסורה, בכלל לא הייתי רוצה לקבל את הדבר הזה. אומר הר"ן, אבל תמיד במעילה בהקדש. זה שמוציא מהקדש מועל, אומר הר"ן, זה שמוציא, אבל לא זה שמקבל. פה אתה רוצה שזה שמקבל עם עול? זה לא מצאנו. הוא אמר לי, אתה צודק, באמת, אף אחד לא מעל. מקבל מעל כשיוציא. הוא יקבל את זה, גם הנותן לא מועל, כי זה לא אסור עליו. הוא עצמו לא מועל, כי אם זה שוגג, הוא לא רוצה לקבל. אבל כשהוא יעביר את זה הלאה, אז הוא עם עול. שכל המוציא מהותה כדי שלחולין, כסבור שחולין הוא מועל, אף זה מועל. אומרת המשנה. זה המשך של המשנה הקודמת. אדם שהיה מודר הנאה מחברו, ותורם את תרומתו ומעשרותיו. אבל בתנאי שזה יהיה לדעתו. לדעתו של מי? מה הכוונה לדעתו? הגמרא תברר את זה אחר כך. וגם אנחנו צריכים לברר מה פירוש תורם את תרומתו ומעשרותיו. מי מממן את התרומה? זה על חשבון בעל הפירות? או שהמדיר מביא מהכיס שלו פירות והם יהיו תרומה? טוב, אם הוא נדר הנאה מאיזה כהן, לא ייהנה מהכהן הזה. הכהן הזה עכשיו עובד בבית המקדש. אומר את המשנה, הוא מקריב עליו קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות, חטאות ואשמות. זה מעניין שהמשנה תופסת דוגמאות של קורבנות שהם סוג קורבן כזה, שהם נקראים למחוסרי כפרה. שזה מכשיר את הבן אדם, את הזב, את הזבה, את היולדת. זה מכשיר אותה לבוא למקדוש. הוא מלמדו מדרש. הוא מלמד אותו הלכות ואגדות. אם ראובן אדע לא ללמוד, לא ליהנות משימון, הוא יכול ללמוד משימון, מדרש הלכות והגדות, כי מצוות לא ליהנות ניתנו. אבל לא ילמדנו מקרא. מקרא זה שונה, נראה בגמרא למה. ולמרות שהוא לא יכול ללמוד ממנו מקרא, אבל מלמדו את בניו ואת בנותיו מקרא. ואף על פי שאבא נהנה שמלמדים לו את הילדים מקרא, נהנה מהמצווה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. זה המשנה. אז הסוגיה הראשונה היא באה להוא הנה כהנה שלוחי דידן או שלוחי דשמיא. כל כהן, אם אני מביא קורבן לבית המקדש והכהן מקבל את זה ממני ומטפל בו, עושה בקורבן את מה שצריך, האם הוא נקרא שליח שלי, שלוחי דידן של הבעלים, או שהוא כביכול אני הבאתי את זה לשמיים והקדוש ברוך הוא ממנה את הכהן לשליח? למה נפקים מיני למוד הרנועה? אם אני נדרתי לא להנות מהכהן הזה, אז היא אמרת שלוחי דידן הבו. אז הוא אומר, אני לי, עכשיו הכהן עושה לי הנאה ואסור. והיא אמרת שלוחי דשמיא שרי. זה הספק פה. אומר הרן, שאף על פי שבפרק עמד הקידושין רבונם מסיק ששלוחי דרחמון הנינו. כאן הגמרא רוצה לברר ולראות, אולי יש לזה ראיה מהמשנה. טוב, תושמע. שלמדנו במשנה, מקריב עליו קיני זווין וכו'. אז הכהן מותר לו לעשות בשבילי עבודה. היא אמרת שלוחי דידן. כמהן אלי, איך יכול? איך הוא יכול לתת לי הנאה? לכאורה נוכיח מכאן שזה שלוחי דרחמונה. אומרת המרה, רגע, אם ככה, אם אתה רוצה להגיד שכל כהן זה שלוחי דרחמונה, אז לתמיך ליתנה מקריב עליו קורבנות. למה לא כתוב סתם קורבנות? למה דווקא מביאים דוגמאות של מחוסורי כפורו? אלא מחוסי כפרה שייני. למה? מה מיוחד במחוסי כפרה? דאמר רבי יוחנן הכהן צריכין דעת. אם אני עשיתי חטא, חטוס או שום, אז אף אחד לא יכול להביא קורבן בשבילי. צריך את הדעת שלי. חוץ ממחוסי כפרה. שאם אני הייתי זב, וכבר ניתרתי ורק צריך להביא קורבן כדי להכשיר אותי לגמרי לטהרו, זה לא כפרה על חטא. שם לא צריך שזה יהיה מדעתי. הראיה, שהרי אדם מביא קורבן על בניו, על בנותיו הקטנים. שנאמר, זאת תורת הזר. אנחנו דורשים מכאן, בן גדול, בן קטן. אז אם כן לענייננו, יכול להיות שהכהנים הפוך. הם שלוחי דידן. ולכן, אם אני אביא לכהן קורבן, יהיה אסור לו להקריב. אם אני נדרתי הנאה ממנו. אבל קורבן של כפרה, שמחוסר כפרו, שהוא לא בא לכפר על עוון, שלא צריך בכלל לדעתי, זהו, יכול להקריב לי, כי זה לא צריך בשביל זה שליחות שלי. אז עד הרבה אפשר קצת לשמוע הפוך מהמשנה. אבל עדיין זה לא יהיה הוכחה מוחצת. כי אפשר להגיד שלא זה החידוש של המשנה. למה באמת התנא נקט מחוסרי כפרו, שאפילו שהוא מתיר אותו לאכול בקושי, הוא יכול להקריב בשבילו את הקורבן. טוב, אבל כיוון שכבר הבאנו את רבי יוחנן, אז הגמרא שואלת על רבי יוחנן, איך הוא אמר? כתוב, זאת תורת. אז זה מלמד שאפשר להקריב גם על מישהו קטן, גם ללא דעתו. אלא מעתה לרבי יוחנן שכתוב, זאת תורת היולדת. גם שם נדרוש בין קטנה בין גדולה. איזה יולדת קטנה? קטנה בת לידה היא, ואותה לרב ביבי כמי לרב נחמן, שלוש נשים, הן חייבות לשמש במוך, משמשות במוך, כי הן יכולות להיכנס לסכנה. קטנה ומעוברת ומניקה, קטנה השמה תתאבר ותמות. אז קטנה לא יכולה להתאבר, אז אי אפשר להגיד שזאת תורת, זה בא ללמד בין קטנה, בין גדולה. עונה הגמרא, היי, זאת תורת היולדת, זה בא ללמד בין פיקחת, בין שוטה. מה פירוש שוטה? אתה בא להגיד לשוטה שיביא קורבן, אל מי אתה מדבר? אלא מה? כיוון, יש לנו כלל שכן אדם מביא קורבן על אשתו שוטה כדברי רב יהודה. רב יהודה אומר שאדם הוא זה שמביא את הקורבן של אשתו. בין מדעתה, בין לא מדעתה. אז לכן אפשר להגיד לו, תשמע, גם אישה שוטה, צריך להביא עליה קורבן יולדת. דתניא רבי לא אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו. אם אישה יש לה איזה עניין של קורבן עולה ויורד, אז אם הוא עשיר, אף על פי שכל אישה היא לא נחשבת עשירה, אין לה רכוש שלה. אם הוא עשיר, מביא קורבן עשיר על אשתו. וכל קורבנות שחייבת. למה? כי הרי כשאדם מגרש את אשתו והיא כותבת לו שובר שהיא קיבלה ממנו את כל מה שצריכה לקבל, איך היא כותבת לו? שכך כותבת לו, ואחריות דעית לך עליי מן קדמת דנה. אז באמת רבי דומר שאחרי שהוא יגרש אותה, הוא כבר לא יצריך להביא את הקורבנות שלה. טוב, אז אפשר להגיד שזאת תורת היולדת, זה בא לרבות שוטה. מוסיף רב שימי בר אבא, אם היה כהן, כתוב בברייתא, אם מישהו נדר הנאה מאיזה אדם, שהוא לא ינה ממנו, והוא היה כהן, יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו. פה זה לא כתוב בהקשר של מצורע. לכאורה משמע שכל החטאת וכל אשם, הכהן יכול להקריב. סימן שזה שלוחי דרחמנא נינהו. אומרת הגמרא, גם פה אנחנו נעמיד דם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע. דכתיב, זאת תהיה תורת המצורע, בן גדול, בן קטן. מנסה הגמרא להעביר היה מאוד משנתנה. הכהנים שפיגלו במקדש. אם הם פיגלו במזיד, מזידין חייבים. מה אתה מדייק? השוגגים פטורים. אלא שפיגול על פיגול. הפיגול, הקורבן התקלקל, אבל הם לא צריכים לשלם. אז בואו נבדוק. היא אמרת בשלמה שלוחי דשמיא יהבו, היינו שפיגולם פיגול. הם היו הממונים, כביכול שלחו אותם משמיים לעשות את הקורבן, והם פישלו. אלא היא אמרת שלוחי דידן אהבו. אז משלמה הם עשו את זה במזיד, אנחנו מבינים שפיגולם פיגול. כי הם אמרו, אנחנו לא מבצעים את השליחות, אנחנו רוצים לקלקל. אבל בשוגג, גם היה פיגולם פיגול. למה להשליחה שוויתיך לתיקונה? יגיד הבעלים לכהן, אני מינית אותך שליח רק לתועלת, ולא לעיוותה. המחשבות השוגגות שלך לא יתפסו על הקורבן. לכאורה נוכיח מכאן ששלוחי דרחמנא נינהו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמרי, שאין לגבי פיגול דאמר קרוא, לא יחשב לו. אז לא משנה בתור מהו, כיוון שהוא חשב את המחשבה, אז הוא קלקל את הקורבן. לא יחשב לו מכל מקום. אז למעשה הגמרא פה לא פשטה עם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, אבל הר"ן מציין שבפרק ק' דקידושין מוכח דשלוחי שמיא נינהו. עד כאן דף ל"ה.